ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
רק נזכיר לעצמנו איפה אנחנו עומדים. אנחנו באמצע הנושא, למדנו בפרק הזה איך התוכנית של העולם הייתה אמורה לצאת, לבוא לידי, לצאת מן הכוח אל הפועל אצל אדם הראשון כבר, איך את אדם הראשון שינה את התוכנית והעביר אותה למסלול ב', דהיינו המציאות הנוכחית שלנו שאנחנו חיים בה, ואותו רצון פשוט פועל בדרך יותר מעוקבת, בדרך יותר ארוכה, יותר קשה, אבל היעד לא משתנה. החטא אדם הראשון גרם, למדנו בין השאר, שהעולם הזה והעולם הבא נפרדו. אם לפני חטא אדם הראשון העולם הזה והעולם הבא היו בעצם יחידה אחת, כי כל שלמות שהיינו קונים הייתה הופכת את העולם שלנו באופן מיידי למצב שכר שהולך ונשלם, הולך ומשתלם. אחרי החטא העולם שלנו לא יכול לקבל את מציאות השכר עד שכל הנבראים יתוקנו. ולכן אנחנו ממתינים אל מצב התחייה, וכל עוד שהעולם לא מגיע לתחייה, אנחנו עובדים בכוח, ועדיין הדברים לא יוצאים מן הכוח אל הפועל. אנחנו זורים ועדיין לא רואים את הקצירה. זו הסיבה שגורמת לנו להיות כל כך פחות שמחים, שאנחנו שמחים היום בידיעה, אבל פחות שמחים בחוויה התוצאתית, כי באמת, אז תתענג על השם, אומר ישעיה הנביא, אבל את עתה אנחנו היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. החטא גרם לעוד תוצאה, שהוא יצר מציאות חדשה שנקראת עולם הנשמות. המושג עולם נשמות בכלל לא היה אמור להיות קיים לפי המסלול הראשון, כי העולם הזה הוא עולם של גוף ונשמה, והתוכנית של גוף ונשמה היא תוכנית נצחית, ובכלל לא היה אמור להיות שום מציאות של פירוד בין נשמה לגוף.
למה זה בעצם...
כבר נתנו לי רק לסיים, ואז אני אשמע את השאלות בשמחה. והחטא גרם שברגע שהאדם מסיים את תפקידו כאן בעולם, וצריך לעבור את תהליך המיטה שנגזרה על המין האנושי, זה גורם שהנשמה שלו צריכה להמתין עד שהעולם כולו יתוקן ונשוב למצב התחייה, ואז נשוב למצב הראשוני של קודם החטא. וממילא המצב שנקרא עולם נשמות הוא מצב מחודש, מצב זמני, עד שהגופות והנשמות יחזרו להתחבר שוב, שזה המצב הראשוני, התוכנית המקורית, האידיאלית של המין האנושי בעולם. אז בינתיים יש מצב שנקרא עולם נשמות. שם האדם נהנה במעשים הטובים שהוא קנה רק מעין התענוג האמיתי, אבל עיקר עולם הבא יהיה רק מהתחייה בעלה. אנחנו קוראים לזה כך, שגן עדן האמיתי זה היה מצב עבודת אדם הראשון קודם החטא, גם התורה קוראת לו גן עדן. אנחנו קוראים לעולם הנשמות גן עדן, כי עולם הנשמות הוא בדרגה של מצב אדם הראשון קודם החטא. אבל זה באמת שם מושאל, זה לאו דווקא גן עדן.
הרב אמר באחד השיעורים
מה הנקודה העיקרית שאתה רוצה?
אז איך יכול להיות? כי אם הוא נותן להם להיות כפופים לו, אז לא יכול להיות בעצם לעשות כללי שבעצם מונע מזה אירוע שמונע לאירוע טוב?
לא הבנתי.
אני אומר, עצם זה שכוחות על הרעים האלה כפופים לקדוש ברוך
הוא. נשלטים, הם לא כפופים לקדוש ברוך הוא, לעולם לא מפעיל רע, הוא מפעיל רק טוב.
לא.
הרע?
לא, אני
אומר... נשלט תחת הטוב.
אז בעצם הוא כוח. אז אני לא יכול להגיד ששואי דבר.
חס ושלום. לעולם לא נוכל להגיד שחיסרון הוא טוב. לעולם לא נוכל להגיד שצער הוא טוב. לעולם לא נוכל להגיד על שום דבר שהוא ההפך משלמות לומר שהוא טוב. אין משחקי מילים. יש אמת מוחלטת, יש שלמות ויש חיסרון, יש טוב ויש רע, הכל מוחלט. אתה יכול רק להגיד דבר אחד, שאחרי שבני אדם בוחרים בבחירה החופשית שלהם לבחור ברע, אז הרע מקבל שליטה מכוח מה שאנחנו נותנים לו את אותה השליטה, ואותה שליטה צריכה להיפרד מאיתנו על ידי תיקון שנקרא ייסורים. יוצא שבסוף אותה שליטה שאומנם אנחנו יצרנו, היא גם זו שאפילו שאנחנו השלטנו אותה בעוונותינו, היא גם זו שמקדמת את המגמה הסופית של תיקון העולם. אבל הכל בדיעבד. הכל הלוואי ולא היה.
אבל אם היא מקדמת את הפתרון הסופי, זה לא דבר שכל
הוא טוב? לא. תגיד שזה לטו אביד, אבל לא טוב. לטו אביד. וגם שם המאמר דאביד רחמנה, יש דברים שרחמנה לא עושה. את הדברים הרעים הרחמנה לא עושה. אנחנו, הרחמנה שולט עליהם, אבל אנחנו יוצרים את הדברים הרעים. גם אם לא אנחנו בעצמנו, אז מישהו אחר שאנחנו נושאים בגינו את התיקון. יש חלוקה כלל ישראלית איך לשאת את, לשאת את התפקידים. אבל זה הכל, אין איסורים בלא אבון. לא יכול להיות שיש קלקולים בעולם בלי שמישהו יצר אותם באחריותו. כי הרי הרצון האלוקי ודאי לא יצר חסרונות, וודאי לא אחראי, ודאי שהוא לא רצה שיצא מתחת ידו דבר שהוא ההפך מעניינו.
המחילה, מות המשיח, אני כבר לא זוכר, כי היה רמב"ם דיברנו, שאומרים מלכויות, ואמרנו שאפשר להסביר את זה אחרת. איך הרב הסביר את זה? אם זה יהיה עם ה... איך זה כאילו מתבצע? חייה לפני, כאילו...
אז אמרנו למסקנה סופית, אמרנו ככה, שיש שלב ראשון שנקרא מאמר שמואל שאומר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. זה הגרא אומר שזה השלב הראשון שנקרא ימות משיח בן יוסף, שאז עם ישראל יוצא רק משיבוד מלכויות ועולה, ואין בין העולם הזה. העולם הזה כמו שהוא רק אלא יציאה משיבוד מלכויות בלבד, אומר שמואל. השלב הבא זה שכל מה שנתנבו הנביאים לא נתנבו אלא לימות המשיח, וזה נקרא, אומר הגרא, ימות משיח בן דוד. זה נבואה ומקדש ודחייה וכל היהודים הגדולים.
ובתוכם מתחיל את המתים ושהעולם יארס, לא? אמרנו בחד חרוב.
אז אמרנו שכמו שיש דחייה, כמו שיש מיטת הגופות שצריכות לבנות מחדש לקראת הדחייה, אחרי שכולם יקומו לתחייה, כדי שהעולם יוכל, גם העולם צריך להיבנות, להפך, לעבור מתנאי עבודה לתנאי שכר, ולכן לצורך כך גם העולם יעבור תהליך תיקון. לזה אנחנו קוראים חד חרוב. דרך אגב, למה ש... איך קוראים לך? דניאל. אגב, מה ששאלת, אז אני חושב שזו סוגיה... אם תסכימו איתי כמובן, אני אומר את זה רק כי זה מענייני דיומא, אז כמו שאנחנו הבחנו שהקדוש ברוך הוא באמת אחראי רק על הטוב, ואיפה שיש רע תמיד זה רק תחת שליטתו, אז אותה הבחנה אני חושב שחשוב לנו לומר גם ביחס למאורעות שקורים לנו כאן במשך כל הדברים, לדעתי קצת קטנים לדבר עליהם לפני 70 שנה, צריכים לדבר עליהם בגדול. מי שרוצה יתחיל מברית בין הבתרים, מי שרוצה יתחיל מיציאת מצרים, מי שרוצה יתחיל מבית ראשון, בית שני, שיבת ציון, ומי שרוצה יתחיל בשלב האחרון שאנחנו נמצאים בו. זה הכל תמונה אחת גדולה. אבל איך שלא מדברים, חשוב מאוד לומר שכל התהליכים שאנחנו לפעמים רואים שחלקם נעשו על ידי אנשים שאינם מגונים, אסור להתבלבל. צריכים תמיד להבדיל. לא להיות כמו הקיצונים שאומרים שחס ושלום, אם יתערבו בזה אנשים שאינם מגונים, זה חס ושלום לא מעשה השם. איך ייתכן לומר דברים כאלה? הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר שהוא רוצה להפעיל את הדברים דווקא בצורה כזאת. ולא להיות חלילה לצד השני, לבוא ולומר שצריכים להתעלם מהקלקולים שנעשים. שני הדברים נכונים. הקדוש ברוך הוא מוביל את הנהגת ייחודו, והוא מוביל את הדברים אפילו על ידי אנשים שאינם מגונים, דווקא כדי להראות את שליטת ייחודו. אבל לא להתבלבל, לא להסיק מזה שום מסקנה. אנחנו, כמו שאומר הגר"א, צריכים לראות כאן שני תהליכים, עקבתא דמשיחא וחוצפא יסגא. העקבתא דמשיחא זה אורו של משיח, והחוצפא יסגא זה האורלה שבאה להקר. לא נבלים מהאורלה. מי שבא לברית מילה ושואל, כשואל, מה עושים פה בברית? אומרים, המואל הולך למול את האורלה. יש פה אורלה, אני בורח. אומרים, מה עם ברית אברהם? הוא שמע שיש פה אורלה בבית הכנסת, הוא ברח. אומרים לו, אבל יש פה ברית אברהם, הולכים לגלות את ברית אברהם. אז הוא לא נבל. מצד שני יבוא השני ויגיד. אם יש פה ברית אברהם, סימן שהאורלה גם קדושה, ננשק את האורלה. אומרים לו, אדוני, שני הדברים לא נכונים. לא זה נכון ולא זה נכון. ברית אברהם עומדת פה להתגלות, הנהגת השם מתקדמת. אבל יש גם אורלה. ואנחנו צריכים לעשות הפרדה וברור ולומר את האורלה, עד כמה שזה בידינו אנחנו נחריט. כמה שזה לא בידינו, אנחנו נשתדל לכל הפחות לא לחזק את האורלה, לא לתת לה לגיטימציה, להכיר שיש כאן המון המון עיכובים בדרך. והרבה הרבה אנשים גם שאינם אגונים, שמנסים גם להפריע, אשר חרפו עקבות משיחך דוד המלך אומר. יש אנשים שמחרפים את עקבות המשיח, שמנסים לעכב את אור הגאולה, וצריכים אסור להיות טיפשים לשני הצדדים, לא לקדש את הרע, ולא להיבעל שאם יש רע על כורחך שאין כאן טוב. הקדוש ברוך הוא שליט על הרע, והוא גואל את ישראל, גם על ידי אנשים שאינם אגונים. למה? אז ככה אומר הנביא ישעיה. נלך פה בתנך רגע אולי, נראה, נקרא את הפעיל. ישעיה, איזה יופי. ממש, כן. מה? רק פרוק הרבים זה מפעילים. תשמעו פרשה מפורשת בספר ישעיה, אתם מאוד תהנו. אני קורא פרשה בספר ישעיה פרק ממדלי. הסוגיה שהיום יש לנו על הפרק, היא סוגיה כבר עתיקה, אבל אותה דילמה שעם ישראל נמצא בה ודן בה כל כך הרבה שנים, שזה לא סוגיה חדשה, סוגיה שכבר הייתה בשיבת ציון בבית שני. אתם יודעים שבית שני, שקדוש ברוך הוא גאל אותנו מגלות בבל, היהודים היו מיואשים מהגאולה עוד יותר מהיום. למה? כי אז הם עברו משבר הרבה יותר גדול. היום אנחנו כבר התרגלנו לגלות, אבל לצערנו, 1900 שנה זה די הרבה זמן, אבל אז הם היו אמנם 70 שנה, אבל המשבר היה כל כך גדול, כי המעבר היה מאוד חד. הם היו ממצב כל כך מרומם. הגמרא במסכת יומא אומרת שהרשעים היו, אפילו שאנשי בית ראשון היו בהם חוטאים בעבירות חמורות מאוד, אבל תלו ביטחונם בהשם. מה זה נקרא, איך ייתכן אנשים רשעים ותולים ביטחונם בהשם? זה מאוד אפשרי. קראו לכם ילד, ילד שלא, אין לו כוח לשמוע לאבא שלו. אבל יש לו מלא ביטחון שאבא שלו לא יזרוק אותו. למה? הוא יודע שהוא הבן שלו. עם ישראל בבית ראשון, גם אם הוא קשל והתפתח אחרי תועבות הגויים בכמה דברים, וגם כשאומרים את זה כידוע לא מדובר על כל האומה, מדובר פה על קבוצה מסוימת שתמיד הנביאים מדברים בחומרה רבה והם לא מחפים, אבל ודאי ודאי כתרו גדול על עם ישראל שחלק ממנו נתפתח אחרי תרבות הגויים אז. אבל הם היו בעלי ביטחון. דהיינו, מה הם אמרו? אומרת הגמרא, לא תקרב ותבוא בעדינו הרע. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יסלק אותנו מהבית שלו. הם היה כל כך ברור, סיפור יציאת מצרים, כל כך חי היה הכל. אל תשכחו שעדיין ארון הברית, יושיהו המלך, המלך האחרון לפני צדקיהו, כמעט לפני צדקיהו, דהיינו, אבא של צדקיהו, סליחה, אח של צדקיהו, אני טועה? אבא של צדקיהו. הוא עדיין ראה את ארון הברית עם הלוחות שירדו מהר סיני. רק תבינו באיזה עוצמה עם ישראל אז חי. הם לא יכלו להאמין שלא האמינו כל מלאכי ארץ כי יבואו צר ואויב בשערי ירושלים. גם בגלל העוצמה של עם ישראל וגם בגלל הברית האבות. הם עדיין זכרו את יציאת מצרים. לא האמינו שהברית הזאת יכולה להיות מופרת. ברגע שקרה כזה משבר גדול שחרב הבית, אז היה כאן באמת עיבוד אמון. עכשיו, תארו לכם 70 שנה אחר כך, ירמיהו הנביא בא ואומר, במלאת 70 שנה לבבל לפקוד אתכם. אז הייתה מצד אחד הבטחה, מצד שני, זה לא היה נראה בכלל, לא האמינו. מה קורה? אחרי 70 שנה בדיוק, שימו לב, 70 שנה בדיוק, 18 שנה אחרי זה לקח עד שבית המקדש נבנה בפועל. אבל 70 שנה בדיוק, מה קרה? רק נתקדו. רק הם קיבלו, פתאום הקדוש ברוך הוא נתן בלב של כורש מלך פרס, לתת לעם ישראל רשות לעלות לארץ ישראל. עכשיו, מה הייתה התגובה הטבעית של עם ישראל? מה הייתה התגובה? יחידי סגולה אמרו, רבותיי, אם נפקדנו, כנראה שאלו דברי ירמיה הנביא, בנות 70 שנה בבל לפקוד אתכם. כמו שאמרו, איך נפקדנו? נפקדנו מה? קורש? זו גאולה זו? קורש מלך הפרסי אומר לנו להעלות, זה צורה של גאולה, לא רוצים גאולה כזאת. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו, אומר כתוב במדרש שיר השירים, שישלח לנו את, 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 את דניאל, שישלח לנו שליחים נאמנים, זו גאולה? ממש לא יאומן כי סופר שאותה סוגיה תמיד חוזרת על עצמה. וזה באמת, באמת הדילמה מובנת. אבל מצד שני, בואו תראו איך שרמיהו הנביא ממש מדבר על הסוגיה הזאת. הוא אומר ככה, כה אמר השם גואליך ויוצריך מבטן. אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי רוקה הארץ מי היתי. מפר אותות בדים וקוסמים יעולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב ולערי יהודה תיבננה וחורבותיה עקומים. האומר לצולה חרבי ונערותי חוביש. האומר לכורש רואי וכל חפצי ישלים. ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיבסה. קודם כל הנביא אומר, מודיע לעם ישראל מראש, שכורש מלך פרס יהיה השליח שלו. עכשיו הוא בא כאן לומר, נכון, הוא נבואה עוד לפני, נכון, הוא מנבא את זה קודם, אבל בדיעבד כנראה הבינו את הנבואה יותר ברור. עכשיו הוא אומר, נגד אותם אנשים שאומרים שזה לא ייתכן, אז אומר להם ככה, אני מבין את הבעיה שאתם מציבים, באמת משונה, אבל תשמעו את התשובה של הקדוש ברוך הוא. כה אמר השם למשיכו לכורש, אשר החזקתי בימינו לרד לפניו גויים ומותני מלאכים הפתח, לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו. אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה שבר ובריחי ברזל הגדע, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמונים נסתרים, למען תדע, למה אני בוחר דווקא בך ולא בחפץ חיים? למה אני בוחר בארצי ושאולי היה אדם חיובי, ולמה אני לא בוחר בחפץ חיים? למען תדע, כי אני השם, הקורא בשמך אלוקי ישראל, למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ואקרא לך בשמך אחנך ולא ידעתן. אתה אפילו לא מודע לזה שאני מוביל אותך. אני השם ואין עוד זולתי, אין אלוקים, אעזרך ולא ידעתן. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי אני השם ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אתם מבינים? אם הקדוש ברוך הוא היה מוביל לגאולת ישראל רק על ידי הצדיקים, אז היה נראה כאילו העולם נמצא במאבק כוחות. יש בעולם כוח מאבק בין הצדק והרשע. הקדוש ברוך הוא אומר, גאולת ישראל תגיע בדווקא על ידי אנשים שאינם אדומים, על ידי אנשים שאחרי דור אחד יהפכו להיות פוסט ציונים, והם לא יבינו בשביל מה, איך יוסי ביילין אומר, בשביל מה סבא שלי ברגמן לחם כל כך על, 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 על דווקא על פלסטין, אפשר היה לבנות את זה מאוד מאוד יפה באוגנדה, היה לנו שקט מכל הבעיות פה מסביב. הם לא מבינים כאן. והקדוש ברוך הוא רוצה שגאולת ישראל תגיע דווקא על ידי אנשים כאלו, כי זה מראה על איכות שליטתו, זה מראה שהוא שליט על הרע. אם רק הצדיקים הולכים איתו, אז שליטת האיכות לא ניכרת. אז אנו פסוקים מפורשים בישעיהו, שהתוכנית תמיד צועדת בדרך הכלכלה, דווקא בדרך הזאת. אבל שוב פעם צריכים להיזהר, זה לא אומר שלכן מקדשים את הרע, זה לא אומר שהרע הוא חיובי, יש לנו כאן רע וגאולה, ויש כאן עקבות המשיח. אנחנו מובילים את עקבות משיח, ונזהרים, לכל הפחות נזהרים מהרע. זה לא אומר שאנחנו צריכים, יש לנו כלים להילחם ברע. לא תמיד יש לנו כלים, בכלים שאפשר להילחם צריכים להילחם, בכלים פוליטיים, בכלים לגיטימיים צריכים להילחם ברע כמה שאפשר, מה שאי אפשר, לכל הפחות לא להזדהות איתו, ולהכיר בו שהוא העולה, והוא לא הגאולה עצמה. כיף. אנחנו קראנו מפרק ממדלת פסוק, מפרק ממדלת פסוק כבדלת, עד פרק ממאי פסוק זין.
אבל זה משהו לא יפה, אנחנו פרשים שכתוב ואי ושלח פרו את העם, שכאילו פרו השותף
לנו. ברור שזה כך, הרי החזל דורשים ופרו יקריב את ישראל לתשובה. גדולה הסרת הבא, תמיד אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משתמש ברשע כדי להוביל את מגמתו. אם אנחנו, מי שלא מבין את הסוד הזה לא יכול להגיד קריאת שמה, כי כל עוד דיברנו על זה נדמה לי בערב פורים, כל זמן שיש רשע, יש בחירה רעה בעולם, איך אנחנו בכלל אומרים קריאת שמה, איך אפשר להגיד השם אלוקינו, השם אחד, הרי יש בעולם בעלי בחירה שהם בוחרים בהפך. מי שלא מבין איך שהקדוש ברוך הוא שולט על בחירת הרשע, לא שהוא אומר להם מה לבחור, אלא אחרי בחירתם משלב אותם בתוכנית, אז באמת אי אפשר להגיד קריאת שמה. זה מה שקורה כאן. הם רצו דברים אחרים, אבל הקדוש ברוך הוא מוביל דברים אחרים. אתם יודעים, מחר אני רואה, ראיתי במודעות, ראיתי במודעות שאתם מתפללים, עושים תפילה בחורבה. אספר לכם סיפור חמוד על החורבה. שמעתי את זה מהאדריכל של החורבה, קראו לו ישי לוי, אחד מהאדריכלים של החורבה. אז הוא סיפר לי שהתוכנית הגיעה, הוא סיפר לי הרבה סיפורים מופלאים, אמר לי שאחד, התוכנית הגיעה, היו צריכים להעביר אותה בממשלה. אז ישב שם תומי לפיד, ישב שם והוא אמר, דברים כאלו עוברים בוועדות בממשלה, 20 שנה לוקח, עד שתקציבים כאלו מתחלקים, כל שנה נותנים איזשהו כמה עשרות מיליונים, אלא עשרות מיליונים כולה צריך כך הרבה, נותנים, ומדי שנה מפזרים את זה. אז הוא ישב והוא אמר, הרגע להעביר את כל התקציב, כל התקציב במכה. למה? כדי שזה יהיה מוזיאון חילוני, והדתיים לא ישתלטו על הבית הזה. אחרי חצי שנה הוא כבר נעלם שם מהרקע הפוליטי, וכל התקציב העביר את זה לידיים יהודיות. ככה הקדוש ברוך הוא תמיד מוביל את האשתו, תמיד מתנדבים בעם, אלו שמנסים, הם חושבים שמעכבים, והם אלו שבאים לקדם. וזה מכוון כך. כי אם חס ושלום יש מאבק בעולם, אז בעצם חס ושלום העולם נשלט על ידי שני כוחות. תמיד הכוח המעכב תמיד משולב, איך הוא אומר, ההזרחה ולא ידעתני. הם אפילו לא יודעים שמקדמים, כל הדברים מקדמים. עצוב לומר, אבל אני, אסור לנו לומר, וזה דבר מאוד רגיש, אבל הדברים כל כך בולטים, שאוי מבוי לנו שהיינו צריכים להגיע למצב כזה, אבל כל אחד יודע שעם כל הנוראות שהעם ישראל עבר לפני 70 שנה, אבל זה היה ממש, אם היטלר היה יודע איזה תיקון הוא עשה בעולם לקראת הדור האחרון, אז הוא היה חושב פעמיים על התוכנית שלו. זה מהלכים הרבה יותר גדולים ממה שלנו הם נראים. סיפר עוד סיפור נחמד, הוא אמר שהוא הגיע, הוא היה סטודנט בבצלל. איך כל התוכנית הזאת התחילה לבנות החורבה? הוא היה סטודנט בבצלל, ועבודת גמר שלו, היה צריך להגיש עבודת גמר, אז עלה בליבו לעשות את ה... איך קפץ, ואני לא יודע למה, לעשות את ה... לתכנן את החורבה. אז הוא הלך ואסף מכל המוזיאונים, אסף את כל, את כל התוכניות, את כל התמונות, ועד שהוא עשה יצירה, בסוף, תוך כדי עבודה, אמר, הוא התחיל לחזור בתשובה, והוא הגיש את זה לעירייה, הוא הגיש את זה לתוכנית. היא רצה להגיד להם, הוא עבדתי על זה קשה, איך שראו את זה על השולחן, אמר לו, תיקח את זה מפה, אני לא רוצה לראות את זה. כנראה שמבחינה פוליטית נורא פחדו מזה, למה באחרי ששת הימים לא בנו את החורבה, כנראה שהיה פה בעיות פוליטיות עם הוואקף, הם לא רצו שיהיה פה מבנה של בית כנסת יותר גבוה מהלקצה, היה פה כנראה חששות מאוד. אז אמרו לו, קם שם פקיד אחד, אומר עם קוקו, אומר לו, אתה לא תגיד פה מה לעשות, אני נכד של פריימן, שהיה הגבאי של החורבה האחרון, ואני אקח את זה כפרויקט אישי. סיפר לי זה, אמר לי, אני אומר. אז השני אמר לו, אני אדאג שיפטרו אותך. סיכר, אחרי שבוע פיטרו את הראשון, וזה התחיל לזרוק. יש דברים, מה שקשור לבניין ירושלים, מה שקשור למהלכים גדולים, רואים אותם הרבה יותר ברורים. הכל צועד ככה בחיים. בדברים, אבל כלל ישראלים, רואים את הדברים בצורה הרבה יותר חדה. מי ש... עוקב אחרי התהליכים הלאומיים שלנו כאן בישיבת ישראל לארצו, רואה דברים מאוד מאוד בולטים. לא צריכים להיות פיקחים יותר מדי כדי לראות את הדברים האלה. בכל אופן, אני מקווה שהבירור הסוגיה הזאת יוכר לנו כבר. אז בואו נסיים לכל הפחות הפרי. ואולם צריך שתדע, כי גם אתה בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשיה, הנה מצד יוקרה וזוהרה העצמי היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר, עד שיהיה יוצא מגדר המין האנושי. מוסיף לנו כעת עוד ידיעה. עד עכשיו שימו לב דיברנו על מה שלעת עתה בעולם הזה, המצוות שלנו לא יכולות להופיע, להתגלות, מפני שהגוף עדיין לא נתקן מחטא אדם הראשון. כעת הוא בא ואומר עוד הבחנה, חוץ ממה שהמצוות שלנו לא מאירות, הוא אומר, תדע לך עוד דבר שלא קשור לחטא אדם הראשון. גם אדם הראשון קודם החטא, הנשמה שלו לא הייתה יכולה להאיר בכל אורה. למה? כי אם כן האדם היוצא מגדר המין האנושי, אי אפשר לתת בחירה ועבודה לאדם אם הנשמה הייתה מהירה בו בכל תוקפה. אז יש כאן שני מיעוטים. יש מיעוט אחד שהקדוש ברוך הוא בכלל גם לאדם הראשון עוד קודם החטא, קודם כל אומר לנשמה לחי ומעטי את עצמך, כדי שבכלל ייבצר פה אפשרות של בחירה ועבודה. אחר כך בחטא נותר עוד מיעוט, שהמעשים הטובים שאדם בוחר לא יאירו. אם אדם הראשון לא היה חוטא, לאט לאט מכוח מעשה והנשמה הייתה מהירה את הגוף, הוא היה מקבל הנצח. אחרי החטא נוצר המיעוט השני. אז כעת הוא רוצה להדגיש את המיעוט הראשון. ואולם צריך שתדע, כי גם אתה בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשה, הנה היא מצד יוקרה וזוהרה עצמי, היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר עד שיהיה יוצא מגדר המין האנושי. אמנם, גזרתו יתברך שמו כובשת אותה, ומעלם את כוחה, וממעט את זוהרה, באופן שלא יימשך ממנה עניין זה. אבל תשב שם לוטה בעצמה, מחוסה בעצמה, באותו השיעור המצטרך לפי הכוונה העיונה, ופועלת בגוף באותו הסדר והשיעור הנרצה, מחוכמתו יתברך שמו. והנה, אם אדם הראשון לא היה חוטא, היה רק את המיעוט הראשון, שהנשמה הייתה מתמעטת כדי שאדם יוכל לעבוד, כפי מעשה הטובים שעושה והולכת, היה לה להתפשט ולהסדר כמו שזכרנו, ואז היה מגיע ממנה זיכוך לגוף, ואומנם לפי הגזרה השנייה של המיטה שביארנו למעלה, לא ייתכן לזה, אלא ביותה בעולם הנשמות. עכשיו כל זה אומר הקדמה, ועכשיו מה יקרה בזמן התחייה? שני המיעוטים יתבטלו. אכן בשובה בגוף אחר התחייה לא תתמעט ולא תתעלם, אלא תיכנס בכל זוריה ובכל כוחה. ואז מיד תזכך את הגוף ההוא זיכוך גדול, ולא יצטרך לו הגידול מעט מעט שצריך אתה לילדים. למה אצלנו הדברים באים לאט לאט? כי אנחנו נמצאים, העולם נמצא במצב של קטנות, ולאט לאט הוא צריך לעלות למצב של גדלות, והדברים מאוד הדרגתיים. אבל בזמן התחייה, אז יתבקע כשחר עורך, כל התיקון יגיע ברגע אחד. ואומנם, גם אחרי שבתחייה נקבל את כל הזיכוך שלנו, לא ימנע זה שיהיו לגוף ולנשמה יחד אילואים אחר אילואים. עדיין אנחנו נוכל להתעלות. אבל העניין שמיד בבוא הנשמה בגוף יהיה האדם ההוא יקר ונעלה בגופו, יקבל מיד זיכוך ראשון. יתעלה בו מכל מה שהיה כל ימי חייו הראשונים, ויהיה הזיכוך ההוא כפי כל המעשים הטובים שעשה כבר, ויישם אותו במדרגה שראוי לו להיות בין הזוכים לענות בשלמות. ואחר כך יתעלו שניהם אילואים כפי מה שראוי למי שהוא במדרגה היא. דיין, מנקודת הפתיחה של כל אחד ואחד, כולנו נלך ונעלה, הלכו מחיל אל חיל, יראה ללוחים בציון. דיין, משם אנחנו תמיד תמיד נעלה, אבל כל אחד לפי היציאה לדרך שלו, כל אחד לפי דרגתו.
תראיתי, ואצל האדם הראשון היה איזשהו משהו שמונע
מהנשמה להאיר את האור הטבעי שלה.
ולקנוע שלמות.
כן.
זה פוטנציאל בעצם. זה הפוטנציאל ו...
אפילו הפוטנציאל הזה הוא עדיין היה פוטנציאל בלי עבודה אפילו. עצם הבריאה שלה היא בריאה אחרת. אז נמנע ממנה ההערה הטבעית שלה. אבל זה היה אמור לצאת מן הכוח אל הפועל כפי המעשים שהוא היה הולך וקונה. הגזירה השנייה מפריעה אפילו את הערת המצוות שתאיר עד תחיית המתים.
היה אבל בעולם שלנו איזשהו סוג של... סוג של זיכוך כלשהו אפילו?
יש, אבל רק כפי ערך העבודה. עובדה שאנחנו לא רואים אף פעם מישהו שפניו קורנות. דניאל אומר, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. כל דברי הנביאים מדברים שאנחנו נזהיר. מתי? אחרי התחייה?
אבל
הנבואה עדיין. עדיין אנחנו לא שכר מצווה בעל מלאכה. אנחנו לא מתפעלים מדברים חיצוניים. אמנם כתוב פסוק חוכמת אדם תאיר פניו וזית פניו ישונה. אז רואים לכאורה שהאדם תלמיד חכם, החוכמה כן נאירה בו בפנים. אבל צריך להגיד שזה עדיין הערה מאוד מאוד מוגבלת. היא לא הערת שכר, אלא הערת כמה התורה יכולה להאיר בעולם העבודה. אבל זה לא הערת השכר. אפשר לראות חוכמה על הפנים, כמו שהפסוק אומר, הגמרא במסכת נדרים מספרת על רבי יהודה בר אילאי, שמטרונית אחת אמרה לו, הפנים שלך מהירות או כמו מלווה בריבית או כמו מגדל חזירים. למה? כי הם מרוויחים הרבה כסף. יודעים שחזירים גדלים במסות, הם נולדים הרבה, הם ממליטים הרבה, והם גם אוכלים זבל. אז הכי קל לגדל, אין הוצאות והכל הולך בקלות. אז היא אמרה לו, הפנים שלך מהירות, או שאתה מלווה בריבית שגם הוא מרוויח הרבה אחוזים בבת אחת. אז הוא אמר לה, לא זה, ולא זה יש בי, אלא חוכמת אדם תאיר פניו. רואים מהגמרא, לכאורה, שלא היה מדובר פה על אור משהו זיו רוחני. אפילו המטרונית הייתה יכולה לחשוב שהוא עשיר גדול. נחת רוח לשמחה פנימית שאדם רואה ששמח בשמחת התורה. את זה בערך העבודה, אבל לא עוד דברים, לא עוד דברים מעבר
לכך. אז באמת, אז נבואה הוא יכול או
לא? זה השגה, זה לא חייב להיראות בגופניות. השגה נשמתית. ראיית הנשמה, נבואה זה ראייה, ראייה שהנשמה רואה. המיעוט הראשון היה גם לאדם הראשון קודם אחרי. שהנשמה לא תפעל בכל כוחה מצד הטבע הבריאתי שלה, כיוון שהיא זכה, היא הייתה צריכה בכלל להצפיל אליה את הגוף ולהפוך אותו גם לעצם זוהר. וזה הקדוש ברוך אומר, אז זה לא תהיה בחירה ועבודה בכלל בעולם, אז הוא אומר לה, לכי ומעטי את עצמך. עכשיו, אבל גם אחרי שהיא הייתה מתמעטת, אם אדם הראשון ביום השישי היה מקיים אוכל מעץ החיים, ומקיים את מצוות מכל השגה נחול תוכל, כל פרי שהוא היה אוכל, הוא היה הולך, ומתחיל להעיר את הנשמה אל הגופניות עד שהיה מכניס את עצמו ליום השבת. בגלל שהוא חטא.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז עכשיו גם נפל מיעוט שני, שגם שמקיימים מצוות אחרי חטא אדם הראשון, לא רואים את זה עד התחייה. טוב.